מכירים את ההרגשה הזאת שיש משהו שנורא רציתם והתאמצתם בשבילו וניסיתם להשיג אותו ועשיתם מאמצים והייתם בטוחים שכשתגיעו לשם זהו, זה יהיה זה, אתם תרגישו מאושרים, תרגישו שהגעתם למקום שרציתם. ואז הגעתם לשם וגיליתם שזה לא זה, גיליתם שזה לא באמת גורם לכם להיות מאושרים, גיליתם שאולי בכלל לא בטוח שבאמת רציתם את זה. למה זה קורה ואיך מתמודדים עם זה? כבר מתחילים. היי, מה שלומכם? כאן ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. והיום אני רוצה לדבר איתכם על המצבים האלה שאנחנו משיגים דברים, ואחרי מאמץ וניסיונות, ובטוחים שכשנגיע למקום הזה, זהו, הגענו למנוחה והנחלה, השגנו את מה שבאמת חלמנו עליו, נהיה מאושרים, נרגיש סיפוק, זה יכול להיות עבודה שרצינו, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות ילדים, בית, כל מיני חלומות שיש לנו, ואנחנו עושים המון המון מאמצים להשיג אותם, ואנחנו בטוחים שכשזה יהיה שלנו, נגיע הביתה, ואז אנחנו מגלים שזה לא באמת קורה, אנחנו לא באמת מרוצים, זה לא באמת מספק אותנו, אנחנו שואלים את עצמנו, אם באמת זה מה שרצינו, אנחנו פתאום רודפים אחרי דברים אחרים, אנחנו מרגישים שזה נחמד, אבל כבר עסוקים בדבר הבא. למה זה קורה ומה עושים כדי ליצור את המציאות אחרת? אז החלטתי איתי, מכיוון שיש לזה כל מיני סיבות וזה יכול להגיע מכל מיני כיוונים, ממש לעבור איתכם על השלבים של מודל יצירת מציאות, וממש לעבור שלב שלב ולהבין איפה בתוך השלבים האלה יכול להיות שמשהו שם לא היה מדויק, וזה הסיבה שאתם חווים את התחושה הזאת. אז מודל יצירת מציאות מתחיל מהאנרגיה הטהורה, מתוך האינסוף, בעצם כל דבר נוצר מתוך אנרגיה, זה חוק פיזיקלי, מת מדעית נקרא לזה, הכל נוצר מתוך האנרגיה, וגם אנחנו וגם הדברים שאנחנו יוצרים, הכל הגיע מאותה אנרגיה, וזה השלב הראשון, בעצם שלב שאין לנו שמה שום דבר לעשות, אלא מלבד להבין שמשם הכל מגיע. ואגב, מכיוון שהכל מגיע מהאנרגיה והכל אפשרי והכל קיים, אנחנו בהחלט יכולים ליצור בחיים שלנו, אני אגיד כל מה שאנחנו רוצים, בסדר? אבל בוא, זה הרבה דברים שאנחנו רוצים, גם אם הם לא מדויקים לנו, גם אם לא באמת גורמים לנו את האושר שרצינו. אז קודם כל נתחיל מזה שהכל קיים שם, ואנחנו בהחלט יכולים ליצור הרבה מאוד מתוך הפוטנציאל. אחרי שלב האנרגיה האינסופית, אנחנו יורדים לשלב הבא, והשלב הבא זה מה שאני קוראת חתימת הנשמה, או הייעוד, או ההטבעה הייחודית שלנו. וכאן מה שבהחלט יכול להיות הסיבה שבגללה אנחנו חווים את הפער הזה כשהשגנו משהו, זה שהרבה פעמים הרצונות שלנו, או נגיד את זה, הדברים שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים, הם בגלל שאנחנו מסתכלים מסביב, ואנחנו מסתכלים על התרבות שלנו, ועל החברה שלנו, ואנשים סביבנו, ואנחנו רואים מה יש להם, ואנחנו חושבים מה גורם להם אושר, או מי נראה לנו מאושר, ואנחנו רוצים להשיג כל מיני דברים, או שזה החברה לימדה אותנו, או ההורים שלנו לימדו אותנו, או לא משנה מאיפה המסרים הגיעו, ואנחנו רודפים אחרי כל מיני מטרות. ואחת הסיבות, אני חושבת שזה אולי אחת הסיבות המרכזיות שרוב האנשים לא באמת, קרא לזה מאושרים או מסופקים מהמטרות שהם משיגים, זה בגלל שהם באמת רודפים אחרי, נקרא לזה אחרי ייעוד של אנשים אחרים. מכיוון שרובנו, א', לא באמת למדנו שיש ייעוד וחתימת נשמה, ומעולם לא ממש יצרנו לשאול את עצמנו מה זה בכלל אומר עבורנו, ובטח ובטח שלא לימדו אותנו. וגם כשמלמדים אותנו, ואני יכולה להגיד לכם, גם כשאנחנו חוקרים את הדבר הזה, זה work in progress, אוקיי? זה לא שיש איזה מין תשובה כזאת שהיא חד משמעית, אבל אנחנו בהחלט לא ממש מכירים את עצמנו, הרבה מהדפוסים שלנו הם כל מיני התניות שצברנו לאורך השנים, הרבה דברים שאנחנו מזהים את עצמנו איתם הם בכלל, נקרא לזה, לא באמת המהות שלנו, לא באמת בחתימת הנשמה שלנו, אלא יותר כל מיני הרגלים שאספנו לאורך הדרך, או התניות שקיבלנו. ואנחנו לא באמת מכירים את עצמנו. ואז אנחנו, כשאנחנו מתקדמים ושמים כל מיני מטרות, הן הרבה פעמים פשוט לא מסונכרנות עם המהות הנשמתית שלנו. נגיד את זה בשפה פשוטה, הן לא באמת מה שבאנו לעשות בעולם הזה. הם לא באמת יסמכו אותנו, לא באמת ימלאו לנו את האושר שאנחנו רוצים. זה יכול להיות, נגיד, לא יודעת, שאנחנו חושבים שצריך ללמוד באוניברסיטה ולקבל מקצוע, ואם נהיה מהנדסים ונעבוד בחברת הייטק ונקבל כזה תפקיד ומשכורת מסוימת, אז נהיה מאושרים, והנה ניצחנו את המערכת והצלחנו והשגנו. אבל אנחנו, הנשמה שלנו כמלה בתוך המקום הזה, כי אנחנו לא באמת נהנים מהעבודה, לא באמת אוהבים את העשייה הזאת. ואז אולי השגנו את המטרה, אוקיי, וגם השקענו הרבה כדי להגיע אליה, למדנו, התאמצנו, עשינו הרבה דברים כדי להגיע לשם, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו לא באמת, ואני בטוחה שאולי אתם חווים את זה, אולי יצא לכם לפגוש אנשים שמרגישים ככה, לא באמת זה לא באמת מה שכיף לי לעשות, זה לא באמת מה שבא לי לעשות. אני יכולה להגיד שכשאני יצאתי לדרך עצמאית, אחרי שלמדתי כלכלה מן העסקים, וגם אני וגם אחרים כמובן היינו בטוחים שזה הנתיב שלי, ואמרתי שאני רוצה ללכת ללמוד גוף נפש, ופסיכותרפיה גופנית ודברים כאלה, אמרו לי, בסדר, זה מעולה שאת רוצה לעשות את זה, אבל תעשי את זה בשעות הפנאי, כי אי אפשר להתפרנס מזה, וזה לא באמת מקצוע, והנה יש לך תארים וניסיון וכולי, למה לזרוק את הכל? תעשי את זה ככה על הדרך. אוקיי? ובין אם זה אמרו לנו והיינו בנקודת ההחלטה הזאת, או בין אם זה ככה איזושהי תפיסה שגדלנו בה, אנחנו בדרך כלל מאוד מאוד פרקטיים בבחירות שלנו. אגב, זה גם יכול להיות בבחירה שלנו לחיות או לא לחיות בזוגיות, או להקים או לא להקים משפחה, או כל מיני דברים שהסביבה ציפתה מאיתנו, או שלמדנו שככה עושים דברים, ואנחנו חושבים שזה מה שאנחנו רוצים, אבל כשאנחנו נמצאים שם, אנחנו מרגישים שהלב שלנו לא שם. אוקיי? זה לא באמת מה שזה. אגב, הסיבה שאני בחרתי באותה נקודה, למרות כל הקולות, גם שלי וגם מבחוץ, אמרתי, אני לא יכולה לדמיין את עצמי, עושה כל כך הרבה שנים משהו, שאני חושב שהלב שלי לא שם. אוקיי? אז באמת היה לי את הזכות מצד אחד לעבור את התאונה ואת כל המסע הלא פשוט שעברתי באותו זמן כדי להגיע לעולם הזה, ומצד שני גם באמת את ההבנה שאני לא רוצה למצוא את עצמי שם. וגם אני יכולה אולי להגיד שיכול להיות שזה שהייתי אז בצח הכל בת 23-24, ולא היה לי משפחה לפרנס ומשכנתה, יכול מאוד להיות שזה גם הפך את ההחלטה הזאת ליותר פשוטה. אבל הרבה פעמים באמת בתוך החיים אנחנו מקבלים החלטות שהלב שלנו נקרא לזה לא שם. אז הסיבה הראשונה שאנחנו נשיג דברים ונגלה שהם לא באמת זה, ולא באמת מסמכים אותנו, ולא באמת כיף לנו שם, היא כי זה לא באמת קל, זה מסע הנשמתי שלנו, חתימת הנשמה שלנו, הייעוד שלנו להיות שם. אנחנו מרגישים, ואיך אנחנו מרגישים את זה? כי אנחנו מרגישים שזה לא זה. בסדר, אנחנו עושים, אנחנו עובדים, אנחנו מרגישים, אבל שהלב שלנו לא שם, זה הרבה פעמים יהיה הזה. אז הלב שלי לא שם, אני לא בייעוד שלי, אני לא באמת מביא את המתנות שלי לעולם, זאת תהיה התחושה. אוקיי? שוב, כמובן שזה יכול לבוא זה, אבל אני רגע אמרתי, אני עושה סקירה ככה לפי המודל, וככה לעזור לכל אחד להבין איפה פחות או יותר הוא נמצא. כמובן שאחר כך צריך לראות מה עושים עם זה, ואיך אנחנו כן מדייקים את הרצונות שלנו, ואת העשייה שלנו, שכן תהיה מסונכרנת למהות שלנו. אחרי שלב חתימת הנשמה, יש שלב שאני קוראת לו תדר רטט ערכים. Okay, שלב תדר רטט ערכים הוא בעצם, אם נסתכל שוב על האנרגיה, מתוך האנרגיה האינסופית נוצר כל אחד מאיתנו עם הייחודיות שלו, עם חתימת הנשמה הייחודית שלו, ולכל חתימת נשמה ייחודית יש איזשהו סט ערכים. בדרך כלל זה בין 5-6 ערכים, שהם דברים מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלנו. אולי אני אעשה על זה פרק נפרד, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים או שזה איזשהו תמה מרכזית בחיים שלנו, שאנחנו שמים לב שהיא מאוד מעסיקה אותנו וחשובה לנו, וככה ממש משהו שאנחנו עושים בו איזושהי עשייה, או איזשהו ככה עסוקים בדבר הזה. זה יכול להיות גם מכיוון אחר, שזה משהו שחווינו את הצד השני שלו, נגיד יכול להיות שאחד הערכים שלנו זה לחיות בחופש ובשפע, ואנחנו גדלנו בבית או במסגרת שלא היה שם שפע, שהיה הרבה מחסור, שההורים הרגישו מאוד כבולים כי הם היו צריכים לעבוד, שאנחנו לא הרגשנו בחופש, ואז בעצם הסיפור חיים שלנו עזר לנו להבין שחופש ושפע זה אחד הערכים, לא מזה שהוא היה שם, אלא דווקא מההיעדר של זה, מזה שזה היה חסר לנו, הבנו כמה זה משהו משמעותי. בסדר, אז לפעמים זה דברים שנמצאים בחיים שלנו, לפעמים זה דווקא הדברים שחסרים, ואחר כך כבוגרים אנחנו מחפשים אותם ומפתחים אותם, יש לנו כל מיני דרכים ללמוד כנשמה. בסדר, לפעמים זה הדברים שיש, ולפעמים זה הדברים שאין, לכל אחד יש שם תפקיד. אז קודם כל אנחנו לא, רובנו לא באמת יודעים מה הערכים שלנו, אוקיי? מה באמת חשוב לנו. ודבר נוסף, גם אם אנחנו נניח שעצרנו ושאלנו את השאלה הזאת של מה הערכים שלנו, הרבה פעמים אנחנו לא באמת משתמשים בזה כמצפן. אחד הדברים שאנחנו עושים בתוך התהליך, זה קודם כל כמובן לזהות את הערכים, ואז אנחנו ממש שמים מולנו את הערכים, וזה הופך להיות ממש כוכב הצפון שמכוון אותנו בקבלת החלטות, בלהבין מה אנחנו רוצים, בבחירת האנשים שאנחנו נמצאים איתם, בבחירת העבודה שאנחנו עושים, בבחירת המהלכים שאנחנו עושים, אורח החיים שלנו, זה ממש הופך להיות כלי מרכזי בקבלת ההחלטות שלנו. אז קודם כל, אם אנחנו לא מכירים את הערכים שלנו, מן הסתם זה לא יכול להיות כלי בקבלת החלטות, וגם אם אנחנו כן מכירים אותם, אנחנו הרבה פעמים לא משתמשים בזה. ואז מה שקורה, אוקיי, נגיד אני אתן דוגמה, אוקיי, נניח שרציתי איזושהי עבודה מסוימת, ובאמת עם משכורת יפה, ואפילו עבודה מעניינת וכולי, אבל אחד הערכים שלי זה חופש, או אחד הערכים שלי זה משפחה. והעבודה הזאת מתנגשת עם זה, כי היא דורשת ממני המון המון שעות עבודה. אוקיי, אז היא לוקחת לי את החופש. או שאני נמצאת הרבה מאוד בנסיעות, אז אולי יש לי חופש, אבל אני לא עם הילדים שלי. אוקיי? ויש שם התנגשות בין הרצון, בין הדבר הזה שהגשמתי, לבין הערכים שלי. עכשיו, אני לא אומרת שזה לא יכול לקרות, בהחלט זה יכול לקרות, אבל א', שאני מבינה את זה, וזה חלק מקבלת ההחלטות שלי, אני יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, בשלב הזה, בחיים שלי, אני מבינה שמשפחה זה ערך מרכזי אצלי, או חופש זה ערך מרכזי אצלי, ואני עושה איזושהי בחירה מודעת, אוקיי? עם הדגש על מודעת, כי כשהבחירות שלנו מודעות, הרבה הרבה יותר קל לנו להתמודד עם ההשלכות שלהם, בסדר? אז אני עושה איזושהי בחירה מודעת, ואני אומרת, אוקיי, בשלב הזה בחיים שלי, הילדים שלי כבר גדולים, או שאני עכשיו הולכת שנתיים להשקיע בדבר הזה, ואני יודעת שאני אהיה פחות בבית, אבל אחר כך אני אוכל להיות יותר. או לא משנה מה, אבל אני מבינה את ההחלטה, אני מבינה את הערכים שלי, אני מבינה את מערך קבלת ההחלטות שלי, ואז אני לא חיה בפער, כי מאיפה מגיעים הפערים? הפערים מגיעים כשיש משהו מסוים בחוץ, שעל פניו זה מה שרציתי, אוקיי? השם של הפרק זה שאנחנו משיגים את הדברים שאנחנו רוצים. אני לא מדברת על מצבים שהמציאות היא לא מה שאנחנו רוצים ואיך אנחנו משנים אותה. אני מדברת על מצבים שהשגנו כבר את מה שלכאורה רצינו או לא לכאורה, ועדיין אנחנו מרגישים את הפער הזה. אוקיי? אז מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מזה שאני לא באמת מודעת לכל הקולות שנמצאים שם מתחת לפני השטח, לערכים שבעצם כרגע מתעוררים ואומרים לי, אבל זה לא בא לידי ביטוי. עכשיו, אם אני מקבלת החלטה מודעת, ואני אומרת, אוקיי, זה הקרבה לצורכן, או זה המחיר שאני משלמת בשנה הזאת, או זה מתאים לי, או זה בסדר, או אני מחליטה שאני יום בשבוע עושה יום כיף עם הילדים, ושישי שבת אני לא עובדת וכל כולי איתם, וזה מאזן לי את הדבר הזה. אני היה הרבה הרבה יותר מסופקת ומרוצה מהעשייה שלי, כי אני בתוכה מביאה לידי ביטוי את מגוון הערכים שלי. בסדר, אז ברור, לפעמים יש פשרות, לפעמים דברים ככה, נקרא לזה מתנגשים, או יש איזשהו ככה מתח ביניהם, אבל ברגע שאנחנו הופכים את זה לתהליך מודע ושואלים את עצמנו, איך אני נותנת מקום להכל, אנחנו מוצאים את הפתרונות, וזה לא יאמן כמה אנחנו יצירתיים. אוקיי, אני אתן לכם עוד דוגמה, למשל, אחד הערכים שלי הוא חופש. ואחת הסיבות שאני בחרתי להיות עצמאית, בין השאר, מלבד כמובן לעזור לאנשים וכולי, היה בין השאר כדי להיות חופשייה. אני מודה ומתוודה, אני לא אוהבת שאומרים לי מה לעשות, אני אוהבת לקבוע לעצמי את הלוז, אני אוהבת לקבוע את האנשים שאני עובדת איתם, אני בן אדם שצריך המון המון חופש. ואחד הדברים שקרו לי לאורך השנים בעסק, זה שהייתי עושה כל מיני פעולות, או מייצרת כל מיני מוצרים, שירותים, whatever, בתוך העסק, ולא שירתו את הערך שלי של חופש. כי הם לא נתנו לי יותר חופש. הם קבלו אותי לכל מיני דברים. הם הכריחו אותי, לא יודעת מה, להגיע בשעות מסוימות, לקום בשעות מסוימות, להתחייב לתהליכים מתמשכים. אוקיי? ובחוויה שלי הם לקחו לי את החופש. ואחד הדברים שהייתי שמה לב זה שאו שהם עבדו וזה בייס אותי. אוקיי? הם מכירים את זה שאנחנו רוצים משהו, אנחנו לא באמת רוצים שהוא יצליח. אז מצאתי את עצמי לא פעם במקומות האלה, או שבאמת הייתי מגשימה את מה שאני רוצה, ולא מבינה למה אני לא מרוצה מזה. ומרגע שהבנתי שחופש הוא ערך מרכזי אצלי, והוא חייב לבוא לידי ביטוי בכל המוצרים, בכל השירותים, בכל העשייה המקצועית שלי, זה יכול להיות אפילו דבר פשוט כמו להעלות את הפודקאסט הזה. אוקיי, אז מצד אחד הוא תמיד עולה ב-5 בבוקר לערוצי הפודקאסט, אבל אני מקליטה אותו, יש לי גמישות בין שני, שלישי ורביעי. ואני צריכה את החופש הזה, כי כשאני מקליטה את הפודקאסט, אני חייבת להיות באמת בהשראה. אוקיי, ואם הייתי חייבת לעשות אותו כל יום חמישי ב-5 בבוקר, יכול מאוד להיות שזה היה הופך עבורי לעול. וזה כבר לא היה מהחופש ומהכיף ומהווייב שאני רוצה להביא אותו. כי זה משהו שהוא לוקח לי את החופש. אז ברגע שאנחנו מבינים את המנגנונים האלה, אנחנו יכולים לבנות, ושוב, זה נכון שאני עצמאית, יש לי הרבה גמישות, אבל זה נכון ממש בכל תחום בחיים. אוקיי? אני עושה את זה בבית, במשפחה, בזוגיות. זה יכול לבוא לידי ביטוי גם כשאנחנו שכירים. אבל אנחנו חייבים להבין את המנגנונים שלנו, את הערכים שלנו, את התדר שאנחנו חייבים לפעול בו, ובהתאם לזה לקבל את ההחלטות. זה באמת, אגב, משנה חיים הדבר הזה. כי הוא ממש הופך להיות go no go כזה. זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה משרת את מה שחשוב לי, זה לא משרת. והחלק היפה הוא שכשאנחנו עובדים עם האנרגיות שלנו, עם הנשמה שלנו, ועושים את באמת את מה שבאנו לעשות פה, ומתוך עולם הערכים שלנו, אנחנו פתאום מגלים שדברים זורמים הרבה יותר בקלות, שאנחנו הרבה יותר מצליחים, שהתוצאות הרבה 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 יותר טובות. אוקיי? זה אחד באמת התגמולים, נקרא לזה, כשאנחנו מסונכנים ופועלים משם. נמשיך לשלב הבא, אוקיי? אז השלב הבא זה רצון חופשי. אוקיי? אחרי שאמרנו, יש לנו את האנרגיה האינסופית, מתוכה יש את הייעוד שלנו, אחרי זה את הערכים שלנו, ואז מגיע הרצון החופשי. ושימו לב שבמודל, מתי אני בכלל מגיעה למקום של הרצון החופשי והבחירה? רק אחרי שאני מחוברת למי שאני, והבנתי את עולם הערכים שלי. זה הסיבה שבתוך המודל הוא נמצא בשלב הזה. כי אם לצורך עניין אני אקבל את ההחלטה לפני שהבנתי את הערכים, לפני שהבנתי מי אני, זה יהיה בדיוק מה שאמרתי בשני השלבים הקודמים, למה אנחנו מגשימים דברים ומייצרים מציאויות שאנחנו לא באמת מרוצים מהם. אוקיי? אז שלב הרצון החופשי מגיע רק אחרי שזיהיתי את הדברים האלה. ואז בשלב הרצון, אוקיי? יכול להיות פה כל מיני דברים שגורמים לי לא באמת להיות מרוצה מהמציאות שיצרתי. א', יכול מאוד להיות שאני מגשה שאין לי רצון חופשי. זה אחת הסיבות המרכזיות שאנשים הם מגשימים דברים ולא מרוצים מהם, כי הם מגשימים את מה שהם חושבים שאפשרי עבורם, לא את מה שהם באמת רוצים, או את מה שיותר גרוע מזה, את מה שאנשים אחרים חושבים שאפשרי עבורם. אוקיי? ואז אנחנו מגשימים משהו, וזה לא באמת מהרצון החופשי, אלא נקרא לזה מושג חדש, מהרצון המוגבל שלנו, אוקיי? מהתפיסה של מה אפשרי עבורי, ומה המגבלות שלי, ולא באמת אם הכל היה אפשרי מה הייתי רוצה. ואז גם כשאני כאילו שמה שם את הרצון, הוא לא באמת רצון חופשי. הוא רצון מוגבל, הוא רצון מותנה, הוא אמרנו לפעמים הוא רצון של אנשים אחרים עבורנו, במקום של הרצון לפעמים יש המקום של ריצוי, אוקיי? לפעמים הרצון החופשי שלי הוא בכלל לא מה אני רוצה, אלא מה רוצים ממני, איך אני מרצה אחרים. אגב, זה אחד המקומות הכי חזקים שבהם אנחנו מגשימים מציאויות שאנחנו לא מרוצים מהם, אוקיי? כי הגשמנו משהו שמישהו אחר רצה עבורנו. או שאנחנו מרגישים שאנחנו בכלל לא רוצים, אנחנו מתגלגלים עם החיים. אוקיי? ואחד הכללים במקום של יצירת מציאות, זה שמציאות לא נוצרת ללא רצון. אוקיי? מה שיוצר מציאות בעולם שלנו, מה שהופך רוח לחומר, מה שהופך תודעה למציאות, זה הרצון. אז אם אני לא שמה שם את הרצון החופשי שלי, מה שיתגשם בחיים שלי, שאני לכאורה מגדירה להתגלגל, אוקיי? זה יהיה רצון של אנשים אחרים. זה יהיה רצונות לא מודעים שלי. אוקיי, אחד המקומות, העליתי את המסר השבועי למי שבקבוצות וואטסאפ שלי, יש לנו כל מיני מקורות שונים של רצון. יש רצון הנשמה, יש רצון הלב, יש רצון מהבטן, אוקיי? ויש את הרצון מהראש. ואם אני לא מבינה שהם כל אחד, אגב, יש לו רצונות שונים לחלוטין, ואני לא יוצרת ביניהם סינכרון, אז לפעמים אני רוצה את משהו הגיוני, אבל לא באמת מה שהבטן והלב שלי רוצים. אוקיי? אז זה להבין מאיפה הרצון הזה מגיע. לפעמים אני רוצה דברים כי עברתי איזשהם טראומות, או יש לי אמונות מסוימות, ואני מאמינה שזה מה שאני יכולה לרצות, שזה מה שמגיע לי, שזה מה שאני ראויה לו, אני לא ראויה ליותר מזה. אוקיי? ואז אני מנסה להגשים משהו, והוא אולי לכאורה מה שרציתי, אבל הוא לא באמת מה שאני יודעת שראוי לי במקומות העמוקים שלי. ואז אני לא מסופקת, ואני לא מבינה למה, כי זה מה שרציתי. אוקיי? שוב, אני ככה נוגעת ונותנת לכם, נקרא לזה חומר למחשבה, אפשר להעמיק בכל אחד מהשלבים, אבל אני ככה עושה איזושהי סקירה לתת לכם כל מיני כיוונים, כי מבחינתי אחד הגורמים הגדולים שלנו לסבל בחיים, נקרא, הם שניים, אחד זה כשאנחנו לא מגשימים את מה שאנחנו רוצים, והשני זה כשאנחנו מגשימים, אבל אנחנו לא, מגלים שזה לא מה שרצינו, או שאנחנו לא באמת מרוצים מזה. בסדר? וזה סופר משמעותי להבין למה זה קורה. הדבר הבא זה כוונה. אוקיי? מה זה כוונה? זה כוונה, זה כיוון, זה התמונה שאנחנו מחזיקים. והרבה פעמים אנחנו שמים איזשהו, טוב, אני רוצה את העבודה הזאת, זה המשכורת הזאת והזאת, ואני לא באמת מבין מה זה אומר. אוקיי? אני לא באמת מבין את המשמעויות של הדבר הזה, את המחירים של הדבר הזה. הכוונה שם לא באמת ברורה לי מה זה אומר המציאות הזו. ואז כשאני מגיע לשם, אני פתאום מגיע שזה בכלל לא מה שחשבתי שזה. בכלל לא המציאות שרציתי. זה לא נראה ולא מרגיש, ובשום צורה לא מה שרציתי. והסיבה היא כי אנחנו בכלל לא עוצרים לרגע להבין מה זה אומר. אחד הדברים שאני עושה עם אנשים, בין אם זה שכירים, בין אם זה עצמאים, כשהם מייצרים מציאות מסוימת ושמים שם כוונה, זה רגע שנייה, בואו תעצרו. תחשבו איך נראה יום בחיים שלכם, שבוע בחיים שלכם, חודש, שנה, איך החיים שלכם נראים עם הדבר הזה שאתם רוצים ליצור. ואנחנו לא עוצרים לשאול את עצמנו, ואז אנחנו רודפים אחרי איזשהו משהו. זה בכלל לא מה שהתכוונו, זה בכלל לא מה שרצינו, זה בכלל לא מספק אותנו כי אף פעם לא עצרנו פשוט לשאול מה אנחנו באמת רוצים. אוקיי? אז אחד הדברים החשובים כשאנחנו בכלל באים ליצור מציאות, וכבר יצרנו איזשהו רצון מסוים, לעצור שנייה ולהסתכל ולהבין איך הדבר הזה נראה, איך זה מרגיש, בא לי בכלל לקום בבוקר למציאות הזאת. אוקיי? נגיד אחד, והם אנשים לפעמים אומרים, הם אומרים שהם רוצים זוגיות. אוקיי? ואז אני שוב מבקשת ככה, בואו רגע, נצייר את המציאות הזאת של זוגיות, איך זה נראה, איך זה מרגיש, מה זה אומר. ופתאום אנחנו מגלים שוואלה, לא בא להם שמישהו ינחר לידם במיטה, לא בא להם שמישהו יקבל החלטות במקומם, לא בא להם שיהיה עוד מישהו שיקח להם את הספייס או את המרחב או למצוא את הגרביים שלו בסלון. אז מצד אחד כאילו שולחים כוונה ורצון של זוגיות, מצד שני, הכוונה האמיתית שלהם זה לשמור על המרחב הפרטי שלהם, ושאף אחד לא ייכנס פנימה. אוקיי? ואז פתאום כשמגיע הזוגיות, אני לא מבינה בכלל רגע מה, אבל אז אני מתעסקת עם זה שאולי זה לא הבן זוג שרציתי, ואני מתעסקת עם החסרונות שלו, ונכנסת לכל מיני סיפורים, ואני לא מבינה שזה בכלל, כי לא עצרתי רגע לשאול את עצמי, מה זה הרצון הזה לזוגיות? מה באמת אני רוצה שיהיה שם? אגב, בהורות זה פער מאוד מאוד גדול שאנחנו פוגשים הרבה פעמים. תמיד אומרת שהייתי אמא נהדרת ואז נולדו לי ילדים. כי לא באמת הבנתי מה זה הדבר הזה. היה לי איזה מין תמונה ורודה כזאת של איזה, לא יודעת מה, חלום ורוד פלוס כל מיני סרטי פיל גוד הוליוודים כאלה של מה זה להיות הורה. ולא באמת הבנתי את המציאות הזאת עד שהיא נוצרה. אז נכון, לפעמים עד שאתה לא שם, אתה לא מבין. אבל יש הרבה מאוד דברים שכן, רגע לעצור ולהסתכל, מאוד מאוד עוזרים לנו בקבלת ההחלטות, וגם לפעמים מכינים אותנו. אוקיי? לפעמים מכינים אותנו למציאות ולהבין מה זה בדיוק אומר. אוקיי? מהכוונה נעבור לשלב המיקוד. מה זה שלב המיקוד? יש משפט מאוד חזק ביצירת מציאות שאומר, "Where focus goes, energy flows." המקום שבו נמצא המיקוד שלך, זה המקום שאליו הולכת האנרגיה, זה בעצם המציאות שנמגנט לעצמנו. ואחד הדברים שאנחנו לומדים בתוך המקום הזה של יצירת מציאות, זה לשים לב איפה המיקוד שלנו, משני דברים. אחד, כי זה המציאות שאנחנו יוצרים, אוקיי? כשאנחנו ממוקדים במשהו, זה המציאות שאנחנו ממגנטים אותה אלינו. אם אני ממוקדת במחסור, בזה שאין לי כסף בחשבון הבנק, בזה שלא מספיק מה שיש לי, זה המציאות שאני אמשיך למגנט אליי, לא משנה מה הפעולות שאני עושה. אוקיי? ואז יכול מאוד להיות שאני נמצאת בעבודה שרציתי או בזוגיות שרציתי, אבל החוויה שלי היא בדיוק אותה חוויה. למה? כי לא שיניתי את המיקוד שלי. אוקיי? נכון, יש לי עכשיו מזכורת, אבל מה קורה להרבה אנשים? נכנס יותר, יוצא יותר, והם נשארים באותו מינוס. למה? כי המיקוד שלהם כל הזמן הוא בעין. אוקיי? ואם אני לא משנה את המיקוד שלי, את הפוקוס שלי, אני אמשיך גם אם לכאורה רצונות שלי מתגשמים, אני אמשיך לייצר את אותה מציאות בחיים שלי, במהות של מה שיש שם. בסדר? אם אני אולי רציתי עבודה כדי שיהיה לי שפע וכולי, אבל המיקוד שלי במחסור אני עדיין אהיה במינוס. או רציתי זוגיות כדי להיות נאהבת, וכדי להרגיש אהובה, וכדי לאהוב, וכדי להיות שמחה ומאושרת, אבל המיקוד שלי כל הזמן במה לא בסדר אצלי, במה לא בסדר אצל הבן זוג שלי, בלמה אני לא מספיק טובה, בלמה הוא לא מספיק טוב. אז גם אם טכנית, תיאורטית, על הנייר יש לי בן זוג, או אפילו אני נשואה, אני מרגישה את אותו חוסר, את אותו לבד, את אותה בדידות, את אותה לא נאהבת, את אותה לא אהובה, את אותו לא מספיק טובה, כי זה המיקוד שלי. כי שם אני שמה את האנרגיה שלי. וזה מה שהבן זוג שלי משקף לי, וזה מה שאני חובה. אוקיי? אז המיקוד הוא סופר סופר משמעותי, גם כדי ליצור את המציאות הזאת, וגם כדי בתוך המציאות עצמה, כשהיא כבר שם, לחוות את מה שאנחנו באמת רוצים. Okay, אז אחת הסיבות שאנשים לא מרוצים במקומות שהם השיגו, כי הם עדיין עסוקים כל הזמן, מה שנקרא, בחצי הכוס הריקה. Okay, למה זה לא מספיק טוב? למה זה לא עובד? למה זה, הבן אדם לא מספיק טוב? למה אני לא מספיק טובה? אחד הדברים, באמת ש... מניחה שאתם יודעים שעסקתי בנושא של ירידה במשקל וסיפורי הפרעות האכילה שלי וכו'. ואחד הדברים שאנשים שמים עליהם המון המון דגש, זה אם אני ארד במשקל, אז אני אהיה מאושרת, אז אני אראה, אני ארגיש טוב עם עצמי, אני אמצא זוגיות, אז אני ארגיש נחשקת, כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, יהיה לי אנרגיות, אני אעשה דברים. וכמה יצא לנו להגיע למקום הזה, או הפחות להתקרב אליו, ולא להרגיש שום דבר מהדבר הזה. טוב כי עוד חסר לי שני קילו, טוב כי הירחיים ככה, טוב כי יש לי עוד צלולית, טוב כי הבטן עוד לא ירדה, כי עכשיו ירדתי, אז הפנים שלי. אנחנו נמצא את הדבר הזה שאנחנו לא אוהבים. Okay? כי זה המיקוד שלנו, וזה בכלל לא קשור המשקל, ואחד הדברים באמת שאני פעם אחר פעם מנסה ללמד אנשים, והם פוגשים את זה בסוף בעצמם, זה שגם אם משהו בחוץ ישתנה, אם לא נשנה את זה בפנים, זה לא יעזור. ואז לכאורה, אוקיי, ירדתי במשקל, אבל אני לא מרוצה. אני לא מרגישה יותר נחשקת, אני לא מרגישה יותר טוב עם עצמי, אני לא אוהבת את עצמי יותר. אוקיי, כי עכשיו מפריע לי המדלדלים פה, ואז זה שם, ולא יודעת איזה סיפורים. אוקיי, וזה לא ישנה המציאות החיצונית, לא תשנה את התחושה שלי אם אני לא אשנה אותה לפני. וזה המיקוד, והוא סופר משמעותי. ואחת הסיבות שאיפים אנחנו כבר כן משיגים את מה שבאמת רצינו, וזה מחובר לנשמה ולערכים ולרצון וכוונה וכו', אבל אני עדיין מתמקדת כל הזמן במה שאין בקטם על הקיר, במה לא עובד, בעולם הוא לא מספיק טוב, ובבעיות שלו, בחסרונות שלו, בחסרונות של העבודה, בחסרונות של המעסיק, ואני ממשיכה לייצר את אותה מציאות ולחוות את אותה מציאות. אוקיי? Okay? השלב הבא אחרי מיקוד שמאוד מתקשר אליו, אוקיי? זה הנושא הזה של הודעה, אוקיי? הודעה זה באמת, זה הצד השני, אוקיי? זה היכולת לראות את היש ולהודות עליו, ולהתחבר אליו. והרבה פעמים, ולא הרבה פעמים, בדרך כלל, בסדר? בדרך אל משהו, אוקיי? יש שלבים. נגיד, אם אני רוצה להיות נשואה עם ילדים, בסדר? אני צריכה קודם כל לצאת לדייט הראשון. ואחרי הדייט הראשון אני צריכה לדייט השני, ואחרי הדייט השני לשלישי, לרביעי, לעבור לגור ביחד, או להחליט להתחתן, או בלא משנה מה, ואז אחרי שמחליטים להתחתן, אז להביא את הילדים. יש פה מסע שלהם שצריך לעבור. בסדר? ורוב האנשים, מבחינתם, אם לצורך העניין המטרה שלי זה להיות אמא נשואה ואמא לילדים, כל מה שקורה בדרך הוא לא רלוונטי. כי אני... בסדר, זה צריך לקרות, צריך לעשות את זה, אבל אני עוד לא שמחה, אני עוד לא מודה, כי אני עוד לא שם. ואז טוב, אז הילד הראשון, לא, אבל אני רוצה גם בית, ואני רוצה גם את הילד השני, ואני רוצה שהילדים יהיו גדולים קצת כדי שאני אוכל לישון. ואז רק הרצונות שלי הולכים וגדלים, ואני לא באמת נהנית משום שלב בתוך התהליך. והמקום הזה של הודעה, הוא בעצם מביא אותנו לכאן ועכשיו. בסדר, הוא אומר, אוקיי, סבבה, את רוצה... משפחה עם ילדים, בית, שלושה ילדים גדולים ו-whatever, יוצאת לדייט הראשון, בואי רגע תודי על זה. בואי שנייה תעצרי ותהי ברגע הזה, כי את כבר שמה עם השלושה ילדים, עד שתגיעי לשם, יש לך הרבה שנים טובות לעבור. ואם את לא תמצאי את הדרך להודות על מה שיש עכשיו, אוקיי? גם כשתגיעי לשם, לא באמת היא שמחה. בוא נתחיל מזה שעברו 15 שנה ואת רק מחכה שיגיע איזה רגע חסד, אוקיי? אבל המחיר והמיקוד והאנרגיה שנוציא, גם כשנגיע לשם, אם אני לא לומדת ליהנות ממה שיש, אם לא מתרגלת הודעה על איפה שאני נמצאת היום, ולא משנה אם יש לי קושי בריאותי, או אם יש לי קושי כלכלי, או אם אני עוד לא בזוגיות, או לא משנה מה הסיפור שלי, אם אני לא מתרגלת הודעה על מה שיש לי היום, ולכולנו יש משהו, גם כשאני אגיע לנקודה שאני אהיה בה, אני לא אהיה מרוצה. ולא משנה מה זה הדבר הזה, כי אם אני, הדיפולט שלי זה לא להודות ולחכות למשהו, אוקיי? אז גם כשאני אגיע לדבר הבא, ושוב, אני בטוחה שאתם מכירים את זה מהחיים שלכם, אני ארצה את הדבר אחריו, אוקיי? תמיד אנחנו רואים את המאה מטר קדימה, ואנחנו רוצים להיות במאה מטר קדימה. ואם אני לא אלמד להודות על המקום שאני נמצאת בו עכשיו, גם כשאני אהיה עוד מאה מטר קדימה, אני לא אהיה בהודעה, סליחה, אני לא אהיה בהודעה, כי אני אראה את המאה מטר הבאים שאני עוד לא שם. ואני כל הזמן אהיה עוד לא. אוקיי? אני עוד לא בכסף, אני עוד לא בזה. טוב, קנינו בית, אבל אני עוד לא סיימתי את המשכנתה. טוב, אני מרוויחה יותר, אבל עוד לא קניתי בתים לילדים. טוב, כל הזמן יש עוד לא. והודעה חייבת להתחיל בנקודה שבה אני נמצאת. כי אני לא אגיע לשום יעד, ואהיה מרוצה ממנו, אם אני לא יודעת להיות מרוצה ממה שיש לי עכשיו. בסדר, אני אעשה פרק שלם על הודעה, אבל זה החוק, זה הבסיס. והודעה זה מיינדסט, זה לא קשור למה יש לנו. Okay, יש משפט של אופרה שאומרת, אם אתה תודה על מה שיש לך, יהיה לך הרבה יותר מזה, ואם אתה לא תדע להודות על מה שיש לך, לעולם לא יהיה לך מספיק. לעולם לא יהיה לך מספיק. אם אתה לא תודה על הבן זוג שלך כמו שהוא עכשיו, הוא אף פעם לא יהיה מספיק טוב, לא משנה אם הוא ילמד לאסוף את הגרביים, לא משנה אם הוא ינסה וישתפר, הוא לעולם לא יהיה מספיק טוב. אם אני לא מספיק טובה עכשיו, אם אני לא יודעת להעריך את היכולות שלי ואת היכולות שלי עכשיו, לא משנה מה אני אהיה, מה אני אעשה, מה אני אשיג, איך אני אראה, כמה כסף יהיה לי, איזה עבודה תהיה לי, לא משנה, אני לא יודע להעריך את עצמי. Okay, אז הודעה היא אחד הדברים המרכזיים שבגללם אנחנו משיגים דברים ולא מרוצים מהם, כי אנחנו לא לומדים להיות מרוצים, נקודה. זה בכלל לא משנה מה יש לנו. אוקיי? השלב הבא, אחרי הודעה, זה אמונה. אוקיי? ואמונה, אני מדברת על המקום שבו אנחנו מאמינים, בסדר? שמה שיש לנו הוא אפשרי, שמה שאנחנו רוצים בעצם הוא אפשרי עבורנו. בסדר, אני הבאת אתכם על המודל יצירת מציאות, איך אנחנו יוצרים מציאות, ואחד הסיבות שאנשים לא מרוצים ממה שיש להם, זה כי הם לא מאמינים שהוא מגיע להם. ומשהו בתוכם עמוק עדיין מצפה שזה לא יצליח, שזה ייעלם. מכירים את זה שיש בן זוג, אנחנו מפחדים שהוא ילך. ירדתי במשקל, אבל אני מפחדת לעלות. אוקיי? יש לי עבודה, אבל אני מפחד שיפטרו אותי. העסק שלי מצליח, אבל אני מפחדת שזה רק חודש, חודשיים, חצי שנה. אוקיי? כי אני לא באמת מאמינה שהדבר הזה אפשרי עבורי. ואז אני אולי השגתי אותו, אבל בעצם מה שיש לי זה פחד לאבד אותו. אוקיי? ואז אנחנו לא באמת יכולים ליהנות ממה שהשגנו. השלב הבא, ושוב אני ככה עוברת בזריזות, אני חושבת שיש לכם הרבה חומר למחשבה, ואני כן אסיים את השלבים. השלב הבא זה ציפייה, למה אנחנו מצפים. בסדר? וזה מתחבר כמובן לשלב האמונה. כל הנושא של המודל זה שלב אחרי שלב אחרי שלב. יש כאן ממש תהליך שקורה. ובמקום של ציפייה זה מה אנחנו מצפים שיקרה. Okay? ואם אני מצפה לא להיות מאושרת ולא להודות על מה שיש. ואם אני מצפה לאבד את מה שיש לי, ואם אני מצפה שזה לא יצליח, ואם אני מצפה שזה זמני, ואם אני מצפה, אוקיי, לא משנה, אשלם את החסר, גם כשיש לי משהו, ואני מצפה שיקרה משהו רע, ואני מצפה שמישהו ייקח לי, ואני מצפה שאולי מישהו יקנה בי, אני מצפה לכל מיני דברים כאלו, בסדר? אז גם אם טכנית יש לי את הדבר, אני לא באמת יכולה ליהנות ממנו. בסדר? השלב הבא הוא שלב השחרור. Okay, שלב השחרור הוא בעצם במקום בתוך מודל יצירת מציאות, שאנחנו שמים את המזהים מי אנחנו ומה אנחנו והערכים שלנו והרצון וכוונה וכו' וכו' כל השלבים. ואז יש נקודה שאנחנו, מה שנקרא give it to God, כאילו אנחנו משחררים ואנחנו מבינים שאנחנו לא יוצרים פה את המציאות לבד ואנחנו מרפים. כי אם אנחנו אובססיביים על משהו, אנחנו קודם כל מייצרים פחד והתנגדות. בסדר? עכשיו, איך זה קשור למקום של הרצון וחוסר היכולת שלנו להיות מרוצים ממה שהשגנו? אם אני לא לומדת לשחרר, לייצר un-attachment, חוסר תלות בדבר, ואני מפחדת שאני כרגע שמחה כי יש לי אותו, תקשיבו, זה קטע, אני כבר כן מבינה שזה טוב לי, אני כן שמחה מהדבר הזה, אבל לא באמת שחררתי. מה זה אומר? זה אומר שאני מפחדת שכרגע טוב לי, בגלל שזה שם. זה אותו מקום שיש לי בן זוג, אבל אני בחרדה שהוא יעזוב אותי. כי אם אני מרוצה רק מזה שהוא פה, ולא שחררתי את זה, ואני לא יודעת שאני בסדר, ומה שלא יהיה, הכל יהיה בסדר. אני תולה את האושר שלי. אוקיי? האושר שלי תלוי בבנזוג, האושר שלי תלוי בכסף, האושר שלי תלוי בזה שיהיה לי את התפקיד הזה. האושר שלי תלוי בזה שאני לא אעלה במשקל. אוקיי? אני בחרדה. ואז אני מן הסתם לא יכולה ליהנות, ואני אגיד לכם יותר מזה, מה שקורה לנו בחרדה, ברמה הלא מודעת, אנחנו מעדיפים כבר שהכל יתפרק ונאבד אותו, כדי שלא נצטרך להיות במצב ביניים הזה שיש לי ואני מפחד שהוא ייעלם. איך אנחנו פוגשים את זה? למשל, באנשים שעוזבים בני זוג, כי הם מפחדים שבני הזוג יעזבו אותם. תבינו כמה זה לא זה, ואנחנו עושים דברים כאלה. כי אנחנו מעדיפים להיות אלה שעוזבים רק כדי שלא ינטשו אותנו. אז זה כשיש לנו attachment למשהו, כשיש לנו חיבור למשהו, אנחנו לא באמת שמחים ומאושרים ומודיעים, ונמצאים במקום הטוב שלנו בלי קשר לדבר הזה. אנחנו לא יודעים לשחרר. אנחנו לא באמת יכולים להיות מרוצים מהדבר, כי אנחנו כל הזמן נפחד לאבד אותו. וביחד עם האובדן שלו, לאבד את השמחה ואת העושר ואת השפע ואת החופש שהוא נותן לנו. Okay, ולכן אנחנו מתחילים מהערכים עוד לפני הרצון, עוד לפני ההתממשות. כי אני חיה את הערכים שלי, אני חיה את ההודעה, עוד לפני שיש לי את מה שאני רוצה. ואז אני לא תלויה בזה, כי זה בא ממני, זה לא בא משום דבר בחוץ. אוקיי? השלב הבא זה שלב של עשייה ומימוש, וכאן הרבה פעמים הסיבה שאנחנו לא מרוצים ממה שהישגנו, זה כי אנחנו נמצאים בהמון המון עשייה. אוקיי? אחד הכללים ביצירת מציאות זה כשאנחנו מקיילים את כל המערכת הזו, זה לא שאנחנו לא פועלים, אבל אנחנו פועלים מה שנקרא חוק המאמץ המזערי. מה זה אומר? זה אומר לעשות פעולות א', שהן מייצרות תוצאות, אוקיי? פעולות אפקטיביות, וב', פעולות שנובעות מאיתנו. הסיבה שזה חוק מאמץ מזערי, ושוב, גם על זה אני אעשה פרק נפרד, היא כי מה זה מאמץ? מאמץ זה משהו שיוצר קושי וסבל. אם אני עושה, אם אני לא יודעת מה, יש לי איזשהו תחביב, אוקיי? ואני עושה אותו, אז יכול להיות שפיזית הגוף שלי מתאמץ, אבל אני נהנית מזה, אני לא סובלת. אוקיי? ואחת הסיבות שאנשים לא מרוצים ממה שהם משיגים, זה כי זה דרש מהם המון 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 עשייה, המון מאמץ. כי הם מרגישים שכן, יש לי את הכסף, כן, יש לי את הילדים, את העסק, את הזוגיות, את הדיאטה, את המשקל, אבל אני כל כך מתאמצת לא לאכול את מה שאסור. אני כל כך מתאמצת ובחרדה שיעזבו אותי. אני כל כך מתאמצת על העסק, אני עובדת שעות נוספות. אני לא נהנית מזה. ואז שוב, יש לי אולי את מה שרציתי, אבל עמוק בפנים יש בי משהו שאומר, די, עזבו אותי, לא רוצה את זה. כבר עדיף לשחרר את זה מאשר להתאמץ כל כך, לסבול כל כך, להשקיע כל כך הרבה שעות, לוותר על מה שחשוב לי. אוקיי? אז זה ככה סקירה, לא מאוד זריזה, אבל סקירה. ואחד הדברים זה כשאנחנו השגתם משהו, כשהשגתם משהו בחיים שלכם, ואתם מרגישים שאתם לא מרוצים ממנו, והוא לא נותן לכם את השמחה, את הסיפוק, את האושר שציפיתם, תעצרו רגע, תקשיבו אותם לפרק הזה, ותשאלו את עצמכם איפה יש שם חוסר סינכרון. כי כל הרעיון של מודל יצירת מציאות, או לצורך העניין אם תרצו, של איך לחיות את החיים שלנו, שיהיה לנו טוב וכיף, זה שאנחנו נמצאים בסינכרון. שהאנרגיה שלנו והמחשבות שלנו והרגשות שלנו והפעולות שלנו נמצאים בסינכרון למי שאנחנו ולמה שחשוב לנו באמת. וכשיש שם כל מיני קונפליקטים ודיסוננסים וכל מיני כוחות שמושכים לכיוונים אחרים, אנחנו מרגישים את זה. וזה לא נעים לנו. וכשאנחנו מזהים אותם, כבר יש לנו חופש בחירה, כבר אפשר להתנהל אחרת, כבר אפשר לחשוב אחרת, כבר אפשר לייצר מציאות אחרת. אבל אם אני לא מבינה מה הבעיה ואיפה הבעיה, אני ממש לא אצליח לעולם לשנות את זה, להיות מסופקת, ואני אמשיך להשיג מטרות, ואני אחשוב, טוב, זה בגלל שעוד לא השגתי את מה שאני רוצה, כי אני צריכה לרדוף אחרי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ואני אבלה את חיי לא במצב יותר טוב מאוגר על גלגל שרץ ורץ וחושב שהוא יתקדם לאנשהו. וכל הדבר הזה יכול להשתנות בכאן ועכשיו, אם אני פועלת ממקום אחר, אם אני מבינה את המנגנונים שלי, אם אני מבינה את הערכים שלי, אם אני לומדת לחיות בכאן ועכשיו, אם אני לומדת להיות בהודעה, אם אני מבינה מה חשוב לי. כל הדבר הזה משתנה, ולא משנה מה כבר השגתי ומה לא. והחלק הכיפי זה שזה המקום שגם נכנסים הניסים והקסמים, ואז גם המציאות נהיית יותר קלה ופשוטה ומענה, ואנחנו יכולים לייצר את מה שאנחנו רוצים הרבה הרבה יותר בקלות ובשמחה. אז תודה שהייתם איתי, אני ליאת שפר בן יעקב, אני מזמינה אתכם כמו תמיד לשלוח לי את התגובות שלכם, מה לקחתם מהפרק, מה השאלות שלכם לפרקים הבאים, אתם רוצים לעשות איתנו תהליכים, תכתבו לנו, נעשה איתכם שיחה, נראה אם אנחנו יכולים לעזור לכם להגשים את המציאות שלכם. אתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות, נתראה בפרק הבא.